ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הרשב"א לימד אותנו שמפרסמים עושי מצווה. אז קודם כל אני רוצה לחזק, נבחנה כאן קבוצה במבחני גמרא, רש"י ותוספות החודשיים, ברוך השם בהצלחה, והמספר של הנבחנים עולה. אני רוצה לשבח את הנבחנים ולחזק את הציבור להצטרף למעגל הזה, למבחן הבא בעזרת השם, 8 דפי גמרא רש"י ותוספות שנערך בכל חודש על ידי הרב אנסבכר, וזו הזדמנות נפלאה לגדל שאיפות גדולות לתורה. בשבוע שעבר ראינו שיש ג' מדרגות בלימוד תורה ציבורית. המשנה בפרקי אבות אומרת שהתורה נקנית בשימוש חברים, בדקדוק חברים ובפלפול התלמידים. רב, חברותה ותלמיד. כך כותב המדרש שמואל בביאור המשנה. הכוונה כי האדם יושלם בלימוד התורה על ידי שלושה אלה, הלא הם רבותיו וחבריו ותלמידיו. וכאומרם ז"ל, הרבה למדתי מרבותיי ויותר מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. החבר, היינו החברותא שבו נעסוק היום. הגמרא במסכת ברכות דף ס"ג עמוד ב' אומרת: אין התורה נקנית אלא בחבורה. מביאה הגמרא פסוק: חרב אל הבדים ונועלו, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. היינו אלו שלומדים לבד ולא חברותא. בצורה הפשוטה ביותר נאמר כך, כדבר ראשון, כמושכל ראשון: רואים אנחנו בחוש כמה קשה להרבה בני אדם, הרבה בני ישיבה, לשבת וללמוד. הרי צריך לריכוז, צריך לכוחות נפש והתמדה. דבר נפוץ שרואים, זאת אותה אמירה מצערת: אין לי חברותא, אני לא יכול ללמוד, הלכתי. בוודאי אין כוונת הדברים במשנה שהגדילה את העניין של החבר והחברותא להגיע לתוצאה הזאת, שאדם יגיד שאין לו ולכן הוא לא לומד. צריך להתמודד, ואולי צריך לחפש חברותא יותר רציני, אם זה תופעה קבועה שהחברותא שבחרתי לא נמצאת בזמנים שקבענו ללמוד. אבל במציאות רואים אנחנו את הקושי הגדול של חלק גדול מיושבי בית המדרש לעסוק בתורה לבד. אז על ידי שיושבים שניים ועוסקים בתורה, מחזקים זה את זה. קודם כל בצורה הפשוטה, מחזקים זה את זה לעצם הישיבה ללמוד, מחזקים זה את זה בהבנת הדברים על ידי שניים שמנסים להבין את הדברים. זה הדבר הפשוט. אבל הדברים כמובן יותר עמוקים. והרי לא בכדי אומר רבי חנינא בן דוסא: או חברותא או מיתותא. אז כמה עד לכאן דברים מגיעים? שוב, הצד הראשון לבדו הוא גם חשוב. עצם זה, אם נפתח כיוון נוסף, שאדם יכול להתמודד או צריך להתמודד עם פיתויי החוץ, ופיתויי החוץ מושכים את האדם בתואנות מתואנות שונות כל הזמן. על ידי שיש חברותא, על ידי שיש חבר ושיש חברותא טוב, אז מחזקים זה את זה, לא ללכת לצד של המיתותא. לפעמים זה מיתותא אם אדם עוזב תלמודו. אז מימי כאשר הם שניים, הם מחזקים זה את זה, לא ללכת לצד המיתותא. מה המיתותא? המיתותא הגדולה ביותר זהו הניתוק מעץ החיים. עץ החיים היא התורה. אבל המשנה כאן אמרה דקדוק חברים. אני רוצה לנסות לומר כוונה יותר עמוקה בנפש האדם בעניין הזה. לימוד תורה הוא ניסיון אנושי לברר בכוח השכל את האמת האלוקית. האמת האלוקית הנמצאת בתורה. לאמת יש רובדים פשוטים, יש רובדים יותר עמוקים, וגם לפעמים אפשר לטעות. לפעמים אדם מחליט שזו האמת כפי מה שהוא תופס באותו רגע. על ידי החבר מתבררת לו האמת שאותם מנסים אנחנו לברר, שאותם מנסים אנחנו להבין בתוך הדברים, על מנת להידבק באותה אמת אלוקית. אבל מה הבעיה בעניין הזה? האדם קרוב הוא אצל עצמו. האדם קרוב הוא אצל עצמו, ולכן אם הוא רואה את האמת בצורה מסוימת, קשה לו מאוד לצאת מתוך ראייה שיש לו. זה בכלל קושי גדול בחיים הרי. קושי גדול בחיים שאדם מתרגל למה שהוא חושב, וקשה לו לראות צד אחר. קשה לו לראות ולהבין שיש צד שני של דברים, שאחרים רואים דברים אחרת. ויותר מזה, לאדם יש מה שנקרא בעולם המוסר נגיעות. פירוש הדבר שהוא תמיד רוצה להצדיק את עצמו בכל מחיר, ולכן הוא יעטה את כל הערים ואת כל הראיות שיאמרו לו, ויוכיח את כל הסברות שבעולם. זהו יסוד ההתנצחות שנמצא באדם כדי להראות שהוא צודק. יש בזה גם צעד חיובי. זו תכונה אנושית, תכונה אנושית שגורמת לאדם אבל נזקים רבים בחייו. האדם מתעקש פעמים רבות להצדיק את עצמו, וגם במחיר ויתור על האמת, בהרבה הרבה תחומי חיים. וכל אחד יכול לחשוב לעצמו איפה זה בא לידי ביטוי, השאלה הזאת. כאשר אדם שומע את חברו ומוכן לקבל דבריו בחיפוש האמת, הרי שהוא נפתח אל האמת. אחרת אותו שוחד הדין, השוחד יעבר עיני פיקחים, אותו שוחד הדין של נגיעות, של להצדיק את עצמו, של להראות שהוא באמת הצודק, באותו יסוד נצחנות שיש באדם, הוא יטה אותו אל הכיוון שאליו הוא חשב, ולא יאפשר לו לחשוב בצורה פתוחה לאמת. המהר"ל העמיק עוד יותר בעניין. המהר"ל בנתיב התורה פרק ו' עומד על מעלת הלימוד בחבורה ועם חברותה. כותב המהר"ל כך: לפי מה שהתורה היא השכל העליון, כיוון שהתורה היא השכל העליון שהוא נבדל מן האדם, נסביר תכף, ושכל האדם עומד בגוף האדם שהוא גשמי, אותו שכל אלוקי עליון נמצא בגוף האדם, גוף האדם הוא גשמי. לכן, אומר המהר"ל, צריך אדם אל הכנה, משהו שיעזור לו, שיכין אותו, בסיס, זה ביטוי של מהר"ל בהרבה דברים, הכנה שיקנה השכל הנבדל. איך תיכנס התורה? אומר המהר"ל, וזה שיהיה קניין התורה בחבורה, שעל ידי החבורה קונה השכל הנבדל. בצורה הפשוטה נראה כביאור הדברים כדלהלן: התורה היא אלוקית, התורה היא שכל עליון, היא באמת לא שייכת למציאות. נכון שהיא עוסקת בשור ובור, נכון שהיא עוסקת בעניינים השייכים לעולם המעשה, אבל האמת האלוקית היא זו שמופיעה דרך הדברים האלה. שכל האדם הוא חלק ממורכבות, הוא נמצא בתוך גוף האדם, ויש כל הזמן התמודדות שכתב עליה הרמב״ם, בניין הגוף חורבן הנפש, בניין הנפש חורבן הגוף. הרי יש רצו ושוב, יש התמודדות בתוך האדם בין החלק העליון שבו לבין החלק הגופני שבו כל הזמן. וכיוון שכך, יש כאן דבר שיכול לעזור, אומר המהר"ל, השכל של החבר שלו, השכל של החברותו שלו, הוא נמצא מחוץ למגבלות החומר של הגוף של עצמו, אותו גוף שחוסם את דרכו, כמו שאומר הרמב״ם, ועל ידי אורות השכל של שניהם בעצם מתבררת האמת. הרי לכל אחד יש אותה הבעיה, לא רק לחבר, לא רק לי, גם לחבר שלי יש אותה הבעיה. זה נראה פשט דברי המהר"ל, ולכן הוא ממשיך ואומר כך: ואם הוא לומד בתורה על ידי חבורה שכל אחד מוציא שכלו אל אחר, כל אחד נותן את הצד השכלי שבו אל השני ואחר מקבל אותו, ואצל אחר שקיבלו הוא שכל נבדל שהרי לא היה עומד בו קודם. על ידי זה בעצם יש התגברות על מגבלות החומר של שניהם, על אותה אי התאמה לכאורה שנמצאת בשילוב שברא הבורא באדם עצמו. השכל השני של השני ודאי לא משועבד למגבלות החומר שלי של הראשון. אבל אני רוצה בכיוון נוסף שיש כאן בדברים, עוד יותר בנפש האדם, יש בזה מעלה עליונה שנצרכת בחברותה ומחנכת את האדם להיות מסוג אחר, להיות אדם מסוג אחר. ייתכן ששניים לומדים, שניים לומדים בחברותה, שניים מנסים להבין את דברי הגמרא, אבל ייתכן שהם ביחד וכל אחד לומד לבד. רבי חיים מוולוז'ין, בביאור הנפלא שלו לפרקי אבות, כותב דבר מזעזע. מה זה מושב לעצים לא ישב? מה זה מושב לעצים? וזה המושג ששניים, אומרת המשנה, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, זה מושב לעצים. אומר הנפשך, אומר חיים מוולוז'ין, מה הפשט? הפשט הוא, הכוונה היא שאין ביניהם דברי תורה, אלא כל אחד לומד לבד. זה מה שהמשנה באה להעמיד אותנו כאן. יש דברי תורה, שניים שלומדים, אבל הם לומדים מצוין. אני אסביר את הדברים, אבל אין ביניהם דברי תורה, זה לא ביניהם, זה לא מחבר בין שניהם, זה נקרא מושב לעצים. צריך אדם לסגל לעצמו את היכולת להקשיב לשני, כמדומני שזו בעיית העולם המודרני. זאת הבעיה האנושית שיש לבני האדם בדורנו, חוסר יכולת ההקשבה האמיתית. והרבה פעמים יש הקשבה, אבל זה לא ביניהם, זה חיצוני. אדם שומע את עצמו, הוא אולי לומד בחברותה והחבר שלו מדבר, אבל הוא לא שומע הרבה פעמים. למה הוא לא שומע? הוא עסוק בלהשמיע, הוא רוצה לומר. יש ביטוי, היידה ותריד למפלט לא בלה, הוא כל כך תרוד לפלוט שהוא לא בלה, הוא לא מסוגל לקבל ולשמוע מה השני רוצה. הוא מחכה שהשני יגמור כדי שהוא יגיד מה שהוא חושב. הוא בכלל לא באמת באמת בא להבין את השני. אין ביניהם דברי תורה, זה מושב לעצים. מי שלומד ללמוד בחברותה בצורה הנכונה, הוא לומד את סוד ההקשבה. סוד ההקשבה כל כך כל כך נצרך לנו, משום שאדם שיפתח את סוד ההקשבה, את יכולת ההקשבה שבתוכו, תהיה לו יכולת מתוך כך להקשיב לאשתו בבוא העת, תהיה לו יכולת להקשיב לילדיו בבוא העת, או כעת אם יש לו. ויותר מזה, הוא מפתח בעצמו את היכולת לשמוע את דבר השם, דבר השם הנמצא בתוך המציאות שלנו, כל השם המהלך בתוך המציאות שלנו, ורוב האנשים לא שומעים את קול השם. הם לא שומעים כי הם שומעים רק את עצמם. הם לא עסוקים, הם לא יכולים לשמוע את קול השם במציאות. הם לא יודעים להקשיב. הם אני ואני ואני. וגם אם שומעים את השני, זה לא שמיעה אמיתית. חברותה הוא בניין הלימוד כמו שראינו, אבל הוא גם בניין האישיות של האדם. ללמוד שיש עוד אנשים בעולם, יש דעות, יש צדדים נוספים, לפתח יכולת לקבל, לומדים על ידי החברותה בעולם הישיבה, לקבל את דעת השני, לשמוע. וכמו שאמרנו, זהו הדבר הנצרך ביותר באנושות, יכולת השמיעה, יכולת הקבלה. בצורה יפה חותם הרב זצ"ל את ביאורו ואין היה לדברי הגמרא בשבת. אומרת הגמרא בשבת, שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מצליח להם. כותב הרב שכשהם באים, אותם מחשבות משניהם, אותם הגיונות בלשונו קודם, במשקל הראוי, מתגלה בהם אמת גדולה. על ידי הגוונים של שניהם, על ידי האור של שניהם, מתגלה אמת גדולה, מקושטת בגוונים מהירים ומריבים, שההצלחה האלוהית הרוחנית גנוזה שמה. היום זה היורצייט של הרב חרל"פ. אני רוצה לקרוא שלוש שורות הקשורים למה שאנחנו מדברים בשבוע שעבר והשבוע. רב, תלמיד. כותב הרב חרל"פ לרב קוק, עטרת ראשנו, זיו תפארתנו, איזה הקדמות הוא כותב לו, מדהים. והוא כותב שנתפס בעיתון המוריה אלו דברים שתוארים עליו ושבחים עליו, וקשה לו עם זה, ובייחוד ממה שכתבו, כי הנני תלמיד חבר להדרת גאונו, הצטערתי הרבה. אני בעוני, והוא היה אדם ענק, אף כי רוב מחשבותיי מתורתו של הדרת גאונו למדתי. למדתי את רוב מחשבותיי מדבריך, כבוד הרב. וכל זאת מעולם לא קיניתי עצמי בשם תלמידו, כי ידעתי עוצם נוראות גדולת הדרת גאונו, אשר אינני כדאי עדיין להיקרא תלמידו, ומכל שכן מה שכתבו עליו תלמיד חבר, ממש מביא הדבר לידי גיחוך, וחשבתי למחות בזה, אך ניחמתי כי השתיקה יותר מועילה. ישיבת הכותל.